שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, מידות הראייה, המודפס בסוף ספר מוסר אביך. יש מהדורות שונות של מוסר אביך, במהדורה הקטנה זו שאני מחזיק, אנחנו בעמוד קופתת וב, בערך גאווה, פסקה כף דלת. כן? ערך גאווה, פסקה כף דלת. אדם יכול למצוא בעצמו נקודות עליונות גדולות, חשובות וגבוהות מאוד, גם נקודות אפלות, שפלות ובזויות מאוד, ויהיה נבזה בעיניו מצד הצדדים השליליים שלו, וגדול ויקר בעיניו מצד הנקודות העליונות הטובות. כלומר, כל אדם יכול לשים לב שיש בתוכו דברים נעלים ודברים שפלים. הדברים השפלים הם ראויים בהחלט לגנאי, והדברים הנעלים ראויים לשבח. לא, אבל מה זה מוסיף לנו? שמצד הגנאי ברור שלא שייכת גאווה. מה מצד השבח? אולי מצד השבח כן שייכת גאווה? הוא אומר, אבל לא. אמנם גם מצד הנקודות הטובות לא יהיה מתגאה. איך? אדרבה, ימלא גם על ידן ענוות רוח עד אין קץ. שהרי הם המאירים אותו לתבוע מעצמו את פיתוחן של הנקודות הללו שאין אצלו כמו גולם. כלומר, דווקא הנקודות הנעלות שבתוכי הן רק נקודות. נקודה זה קטן מאוד. נקודה זה צריך פיתוח, צריך הרחבה. להפוך את הנקודה לפרצוף. זה המינוח שמקובל בדרך כלל. או נקודה או פרצוף. זאת אומרת, יש בי כישרונות, יש בי מעלות. נו, אז זה דורש ממך עכשיו. מצד זה לא ראויה לך גאווה, אלא להפך, יש כאן תביעה של עשייה. כלומר, אמר אדם, אני חכם. אתה חכם, אז אתה צריך אם ככה להחכים. אתה עשיר, אם כן אתה צריך להיטיב. אתה, כל כישרון וכישרון שיש לאדם. בחינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק במסתרי נפשו ברגש הגאווה, איזהו הרגש הפסול המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ואיזהו הרגש העדין המרחיב דעתו של אדם ומזכירו את היותו הרוחנית, את היותו אולי, הווייתו הרוחנית המלאה הוד ותפארת. כן? הרי אדם צריך להיות מודע שיש לו נשמה, שיש לו צדים מילאים, והדברים האלה מעוררים אותו, כפי שראינו בפסקה הקודמת, לעשייה. אם כך, ראוי לאדם לעשות הבחנה. לא כל דבר לחשוב לגאווה. יאמר אדם, זה גאווה לחשוב שיש לי נשמה. לא, ההפך. זאת ענווה, לדעת שיש לך נשמה. למשל, יאמר אדם, מי אני ומה אני שאשכיל באלוהות? מצד עצמך לא, מצד שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, ברא אותך, כדי להשכיל את האלוהות, אז אתה מחויב לעסוק בדבר הזה. לכן דוד המלך היה אומר, עורה כבודי. למה הוא קרא כבוד? לנשמה שלו. לנשמה שלו הוא קרא כבוד. כבוד זה מידה מגונה, אדם מחפש כבוד, זה מידה לא טובה. אבל מצד שהוא יודע שהכבוד הזה מצוי בקרבו. פעמים רבות ליבו של אדם מלא עוז. שלפי הסקירה הראשונה תהיה דומה התמונה של תכונה זו לתמונה של גאווה. כי הרי אדם שיש לו גם גאווה, אז הוא, אדם שיש לו גאווה יש לו גם תעוזה, כן? עמידה על עצמו. אז לכן כשאתה רואה אדם מלא עוז, אתה אומר, אוי, אולי יש לו גאווה. אבל אחרי הבירור יימצא שהוא רק מתמלא אומץ, כוונה אמיצות כוח, באור האלוהי הזורח מנשמתו. והוא חוזה אז גאוות השם. זה לא הגאווה שלו. על זה נאמר, השם מלאך, גאות לבש. כן, אצל הקדוש ברוך הוא, ראויה הגאווה, הגאווה והגדולה, לחי העולמים, עשיר על השם, כי גאו גאה. אם כן, הגאווה הזאת, היא איננה הטיפשות הרגילה שאדם מייחס לעצמו מעלות, אלא הוא שם לב למעלות, והוא מכיר בערכן. ואם יכריח את עצמו להיפרד מגאווה זו, יאמר לו, מה פתאום, אני אבל וריק ושטויות וכלום. לא די שלא יעשה לנפשו שום טובה. עוד ישחו כל כוחותיו הרוחניים, ובחמת עצבות ילך קודר שחוח. כלומר, הוא יהיה עוד יותר עצוב. מאיפה באה העצבות הזאת? כי הוא הציב את נשמתו. נשמתו עצובה מזה שלא לא נותנים לה ביטוי והכרה. עובדתו יחשוב שהצורה של הדיקות היא קרבת אלוהים. כן, זה תופעה מצויה. אדם נמצא בדיכרון, הוא חושב שזה עצמו דבקות. לא, זאת לא דבקות. אתה לא עושה טובה לשום אדם, וגם לא לקדוש ברוך הוא, אתה עושה טובה בזה שאתה מדוכא. בשעה שהיא באמת הרחקה ונסיגה לאחור. כן.
להרחיב על העניין זה שאתה מרגיש את דרך השם, לא?
כן, יש אידיאליזציה, יש אידיאליזציה של העצבות. זה מצוי מאוד בנצרות, אגב, הדבר הזה. כן, אבל יש גם ביהדות לפעמים נטייה כזאת לומר שזה שהאדם מרגיש שהוא אפס, אבל וריק, בזה עצמו הוא בקרבת אלוהים. כן? וזה לא נכון. טוב, זה...
של השם? לא מתאים, מה זה אומר?
להרגיש את המידות של
השם? לא מתאים. אמרת משהו, איך הגאווה של השם?
כן. לפעמים יש אור השם שזורח באדם. אז הוא פוגש את המידות האלוהיות. כן, המידה האלוהית של הגאווה היא מידה ראויה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, כיוון שהוא חש קרבת אלוהים, אז הוא חושב שהוא המתגאה. זה טעות. הוא חושב... הוא חש גאווה בקרבו, והוא חושב שהוא המתגאה. כשמצד האמת לא הוא המתגאה, אלא האור האלוהי המופיע בקרבו הוא המתגאה. נכון, אבל זה יכול להיות. המצב הגבוה הזה, סך הכל, כל אחד מאיתנו, קראו לו, שהרי לכל אחד מאיתנו יש נשמה. אם כן, כאן, גם בפסקה כף דלת, גם בפסקה כף ה', ראינו צדדים, של העלאת הערך של האדם, לא מצד הגאווה, אלא מצד התביעה שיש לאדם. או תביעה למעשים, כמו בפסקה כף דלת, או תביעה להכרת הערך של האור האלוהי, כמו שבפסקה כף ה'. ובכן, אם זה כך, אנחנו יכולים בכיף לעבור לפסקה כף ו'. כשכבד הדבר, להתנסה לאט לאט, הכרח הוא להתרומם בבת אחת. יש גם המושג של התשובה הפתאומית, או מצאנו דבר דומה אצל משה רבנו. משה רבנו שימש בשני תפקידים חשובים בעם ישראל, גם מלך וגם כהן גדול. ולא היו בניו לא מלכים ולא כהנים גדולים. איך זה יכול להיות? כן? נאמר לו, אל תקרב הלום, ואין הלום אלא המלכות, ואין הלום אלא כהונה. וכל זה נשלל ממשה, ועד רבה, המלכות עוברת דרך שושלת אחרת, והכהונה דרך שושלת אחרת. מסביר הרב קוק במדבר שור, שמשה היה צריך לרומם את דורו בבת אחת למעלה ממדרגתו. לכן גם הוא קיבל מדרגה שהיא למעלה מן הסדר ההיסטורי הרגיל. הסדר ההיסטורי הרגיל מוסר מעלות, במסורת, אלא אם כן, המעלה הזאת הופיעה מעבר לכוחו של העם. אז יש גם במובן האישי, לא רק במובן הלאומי, במובן האישי יש לאדם לפעמים צורך לעבור בבת אחת מהפכה. אגב, אנחנו רואים את זה אצל אנשים שמסתבכים בכל מיני נפילות וכדומה, אז בבת אחת פתאום רואים איזו צדקות מיוחדת, שיש בה גם סכנות, כי זה רק לשעתו, ואז האדם שוב לא תיקן באופן הדרגתי את כל... את כל חלקי נפשו, ואז הוא עלול ליפול. אז אם כן, כשכבד הדבר להתנסה לאט לאט, הכרח הוא להתרומם בבת אחת, ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה, ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. כן, יש לי מגרעות, אז בדרך כלל הסדר הוא המגרעות תפסול, המעלות תרומם. אבל מצד האמת גם בתוך המגרעות יש מעלות, אז תחפש את המעלה שבמגרעת. כי תכף כשהאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד באמת מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. ויכול האדם למצוא בעצמו רב טוב מאוד, ואז ישמח בטובו מאוד, וירבה מדי יום ביומות הפעולות הטובות, בלב טהור ומלא תקוות ניחומים. זה די דומה לתורה המפורסמת בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב, כן, על בקשת הנקודות הטובות שבתוכו וכו'. ייתכן שגם הרב כותב את זה בהשפעת אותה תורה רפ"ב, במידה ונניח שהוא קרא אותה לפני שהוא כתב את זה וכדומה. יש להניח. מה? סביר, כן, סביר מאוד, כי ידוע, הרב קרא את ליקוטי מוהר"ן, אין שום ספק בדבר הזה. קו זין. אבל יכול שהוא הגיע לזה גם מעצמו, זה לא... הרבה פעמים אנחנו רואים שבתקופות היסטוריות מסוימות, פתאום אותו רעיון מופיע אצל מספר חכמים בדור, גם בלי שיסתכלו אחד על דברי השני. כן.
מה כמה להתנסה לאט לאט? איך
בן אדם
יכול להחליט
אם
הוא
יתנסה
לאט לאט או
בבת אחת? לפי הצורך. כשהדבר כבד. כשזה כבד להתנסה לאט לאט, אז הוא הולך בבת אחת.
אם יש לי אפשרות בחירה, אני לא תמיד אלך הכי חזק שאני יכול.
לא. לפעמים ההדרגה היא יותר טובה. כן, לפעמים אדם, בבת רמה של סל בעלי תשובה רואים את זה. שבבת אחת רוצים לאמץ את כל המעלות, כל החומרות וכל הדברים, ונופלים. כן. אפילו בענייני מצוות, למשל אדם, הם רואים את זה בזוגות. אחד מבני הזוג רוצה לחזור בתשובה, השני לא רוצה. אז מה ההצעה של הרבנים? אפשר להגיד תתגרשו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, תלך בהדרגה.
איך
שהמוח
שלי לפחות חושב זה שאם הדבר כבד מאוד, אז עדיף לאט לאט.
לא.
אני יודע שהרבה הפוך, אבל...
נכון, אם הדבר כבד מאוד... לא, כי זה כבד לו ללכת לאט. כל פעם שהוא הולך לאט, אז הוא נסוג. זה הכוונה. אדם אומר, אני אלך לאט. ואז בסוף מה קורה? הוא כל הזמן נסוג. לא מצליח להמרי. זה מצבים שונים בנפש.
הרב
אמר,
יכול להיות שכמה רבנים שאמרו אותו דבר באותו דור.
כן.
למה זה
קורה? זה רוח הקודש קוראים לזה. זה הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא. שאף על פי שרוח הקודש פסקה מישראל ואין לנו יותר נביאים, אבל זה קיים עדיין אצל החכמים. שאצל החכמים, כשאדם גדול אומר דבר אחד, ואדם אחר אמר אותו הדבר באותם המילים, ולא ידעו אחד מהשני. בבא בתרא דף י"ב, ועיין רמב"ן שם. כן?
זה מתקשר גם לתקופה, כאילו דווקא באותה תקופה.
כן, כן. שזה הצורך של התקופה שרעיון מסוים יופיע. לכן אין להתפלא שלפעמים רעיונות גדולים מופיעים בדורות מאוחרים, כי זה הזמן של אותו רעיון להופיע. קו זין. קו זין, נכון. לפעמים. מתגאה הצדיק מאוד. לא קצת, מאוד.
יותר מדי או מאוד?
מאוד. לא כתוב יותר מדי, כתוב מאוד. נכון?
אני שואל למה הכוונה. יותר מדי או מאוד?
האם כשכתוב מאוד, הוא מתכוון ליותר מדי או למאוד? זה מה שאתה שואל. למה יכולה להיות התשובה? אני חושב שהכוונה למאוד. כי אני, פשוט כשאני קורא מילה, אני מאמין למה ש... לפחות שהמחבר התכוון למילה שבה הוא השתמש. כן? לא, זה קצת מוזר כזה, אבל... לפעמים... מתגאה צדיק מאוד. למה? מפני גאוות השם שמרגיש בלבבו. ואז הוא קודש קודשים. ודבריו הם חוצבים להבות אש. וזה בכלל לא... זה בכלל לא דבר רע. זה דבר מצוין. והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו אז ענבה פסולה. תגיד לו, רגע, איך אתה מדבר? מי אתה בכלל? אתה תגיד לי, כן? מעשה בערב צבי יהודה, קוק, הבן של הרב, שהיה רגיל לומר שיש צדיקים מאמינים ויש צדיקים שאינם מאמינים. כן? הצדיקים המאמינים הם הציוניים, צדיקים שאינם מאמינים הם המתנגדים לציונות. כן, ככה אומר זה, יש צדיקים מאמינים, צדיקים שאינם מאמינים. אני מכיר יהודי שהלך לרב צבי יהודה ושאל אותו, כבוד הרב, מי יכול לומר איזה צדיקים מאמינים ואיזה צדיקים לא מאמינים. דפק הרב על השולחן בעוצמה ואמר, אני יכול והם לא יכולים. בסדר? אז מה תגיד לרב ציודה? מי אתה בכלל שדובר ככה? לא שייך. כן? הוא חש את גאוות השם. ולכן הוא מוכרח לומר את האמת. והוא זוהם בכל רוח שפל, אבל להכניס בו האזנה והפסולה. וגאווה זו היא ממולאה בענווה. זה ענווה אמיתית. למה? כי הוא ענב כלפי האמת. הממוזגת בגבורה ושמחה. ואהבת נצח לכל. כלומר, מי שבמצב כזה מוכרח להיות אוהב הכל. כי אם הוא לא אוהב הכל, דבריו יהיו מזויפים. כי הוא לא יכלול את הכל באמירה שלו.
ואז הוא קודש קודשים.
קודש קודשים, הכוונה זה השורש של הקודש. כלומר, יש קודש לעומת חול. ויש קודש קודשים שזה קודש וחול ביחד. כלומר, זו התפיסה האחדותית של המציאות. לכן, אדם שמגיע למידה זו, מה שהוא רואה, הוא רואה את הכל בהיקף. וכיוון שהוא רואה את כל ההיקף, הוא גם יודע את הוודאות. כי ככל שדבר הוא יותר כולל, הוא יותר ודאי. כדאית, במלחמת האמונות והדעות באורות, עמוד קוף למד, עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. ובכן, רבותיי, אנחנו עוברים בזאת לפרק הנקרא דבקות. סיימנו עם הגאווה, אנחנו עוברים לדבקות. דבקות פסקה א', מה זה דבקות בכלל? מספר מקומות בתורה, מספר מקומות בתורה נאמר, ובו תדבק. כן, צריך לדבוק בשם. מה זה להידבק בשם? התלמוד שואל במספר מקומות, וכי אפשר להידבק בשכינה. והלא, אש אוכלה היא. כלומר, מה זאת אומרת שהיא אש אוכלת? שהשכינה זה הנוכחות האלוהית. אין נוכחות אלוהית, זה מחלה כל מה שאיננו אלוהי. ולכן איך אפשר להידבק בשכינה? אומרים חז"ל שלוש תשובות שונות בשלושה מקומות שונים. מקום אחד נאמר, הידבק בתלמידי חכמים. למה? כי תלמידי חכמים הם בעצמם אש, שנאמר, הלא כדברי כאש נאום השם, ולכן אש יכולה להיות דבקה באש, ואדם דבק בתלמידי חכמים, אז הוא דבק בשכינה דרך תלמידי חכמים. כלומר, זה הנוכחות של השכינה אצלו, כמו שאמרו, מורה רבך כמורה שמיים. זה הצד כזה. את השם אלוהיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים. זו התשובה האחת. תשובה שנייה, הידבק במידותיו. מה הוא רחום וחנון? אף אתה רחום וחנון. כלומר, צריך להידמות אל המידות הנגלות אלינו, המושגות אצלנו, ועל ידי זה האדם דבק. בסדר? מה הוא קדוש, אף אתה קדוש וכדומה. וההסבר השלישי בויקרא רבה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ונטעתם כל עץ מאכל. אומרים חז"ל, תקיים מה שהקדוש ברוך הוא עשה בגן עדן, שלא הכניס את אדם הראשון לגן עדן אשר עסק בנטיעת תחילה, שנאמר וייטע השם אלוהים גן בעדן מקדם, אף אתה, והידבק במידותיו, ותיטע עצים. כלומר, כשאני נוטע עצים, מטעם הקרן הקמת לישראל, קקל, אני בזה מקיים מצוות ובו תדבק. יש גם, מלבד הדרשות האלה, היבטים רגשיים לדבקות. מה שנמצא בספרות המאוחרת יותר, שדבקות הכוונה התרגשות. יש תחושה של שייכות, חוויה שקוראים לה בדרך כלל חוויה דתית. גם זה נכלל במילה דבקות, אבל זה לא על זה שדיברו חז"ל בפרשנות שלהם למצווה של ובו תדבק. טוב, כל הדברים האלה יידונו בצדדים מסוימים בפרק שלפנינו. הבה נקרא. מלמדתי לנו החוכמה האלוהית את המידות, את הספירות האלוהיות. כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. כלומר, תורת הקבלה היא עוסקת הרבה בספירות. מה זה ספירות? מידותיו של הקדוש ברוך הוא. למה היא מספרת לנו את זה? מה אכפת לך מידותיו של הקדוש ברוך הוא? כדי שתדע איך אתה להגיע לדבקות בהשם. אתה תדמה לאותו עולם עליון שמתגלה דרך חוכמת הסוד, ותעשה מה שנעשה למעלה, ואף אתה תזכה לדבקות בהשם. פשוט. בסדר?
מבנה ומבנה של צורת האדם?
יש גם מבנה של צורת האדם. חלק מהעולמות העליונים מופיעים במבנה של צורת האדם. הספירות, לפעמים הספירות מצוירות בצורת אדם. לפעמים לא. לפעמים צורה של עיגולים וכדומה.
כמה סוגי ספירות יש כאילו?
בוכתות של סוגי ספירות. אבל זה, כלומר, זה קשור לחוכמת הקבלה. אם אתה מלומדי תורת הקבלה, תבין על מה הוא מדבר. אתה לא מהלומדים, זה לא יעזור מה שאני אגיד. נכון, כללית מדי. טוב, אנושי, אנושי מדי. בית. אם אין אנו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, הוא כדי שנדע שאנו צריכים להידבק במידותיו של מקום, חייבים, ברוך השם. אם אין אנו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, הוא כדי שנדע שאנו צריכים להידבק במידותיו של מקום, ושאנו יכולים להידבק בהם. כלומר, אל תתייאש. אגב, יש בספר דברים. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה? ואתם הדבקים בשם אלוהיכם. אז הרב צבי יהודה קוק היה מסביר ככה. אדם שומע משפט כזה, אתם הדבקים בשם אלוהיכם, הוא נבהל. הוא אומר, בטח לא דיברו איתי. אז הוא אומר, לא, ואתם, אז דיברו איתך. דיברו איתי, בטח ביקשו ממני משהו קטן. לא, הדבקים. מה, דבקות ביקשו ממני? בטח דבקות ברבה, דבקות במטרה. לא, לא, דבקות בשם אלוהיכם. באמת? דבק בשם אלוהיכם? איתי דיברו? אז בטח זה אחרי המוות. לא, חיים. חיים, רק יחידי סגולה. כולכם. טוב, אז רק שאני אזקן, אני... לא, היום. היום. אז זה מה שאומר כאן, שאנו יכולים להידבק בהם, כן? שזה לא הזוי, שזה לא בלתי אפשרי. ושאנו יכולים להידבק בגבורה של מעלה בלא השאיפה למידותיו. אם אין אור זה פרוס לפנינו, אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות, של יסוד הספירות והצילות של הנושא היסודי של מעשה מרכבה. כלומר, למשל באקדמיה לומדים קבלה. יש מקומות שבהם לומדים את הדברים האלה, אבל לא מתוך כוונה להידבק במידות האלה. אומר לך הרב, אז אתה לא מבין כלום. לא רק שאתה לא עושה את מה שמתבקש מתוך הלימוד, גם הלימוד עצמו איננו נכון. כי הלימוד הזה נכתב עבור אנשים שמעוניינים לממש את הדברים. אם אתה לא מאלה שמממשים את הדברים, סימן שלא הבנת על מה מדברים בכלל. כן. האם זה קשור לפרק? כן, זה גם קשור לפרק האחרון של המורה. אני מדבר פה על הקבלה בעיקר. זה דומה, אבל הרמב״ם הוא לא מהמקובלים. בכל זאת. כן, כן. המסקנה הסופית בסוף המורה דומה לעולמם של חכמי הקבלה. זה מעניין איך שלפעמים יש מפגשים בין בתי מדרש שונים שלא מדעתם. כן. אולי. ג' טוב, זה כבר עניין של מחקר באמת, כלומר לדעת מה בדיוק הרמב״ם, מי השפיע על מי וכמה ולמה. ברור שהדברים האלה צריכים ברור. ג' אבל כן, אנחנו רואים את ההשלכה המוסרית של הדברים כך שזה לא כך משנה. פסקה ג' כשאנו מתלמדים להכיר ולדעת שאי אפשר שיהיו מידות במציאות ושיהיו אידאלים אלוהיים בעולם ובחיים, בנשמה וברוח ונפש. כי אם כשיש אלוהים, כשיש מקור לכל מעלה, לכל, למעלה מכל, הרי האידאלים מתעלים תמיד, מחשפים מיום ליום ומרגע לרגע מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. טוב, המשפט הזה הוא מאוד עמוק. כדי להבין אותו צריך להסתכל במאמר שבסוף מאמרי ראייה חלק ב' בעמוד 507. שם הרב, זה נקרא מאמר על דעת השם ומלחמות השם. כן, בחלק ב' של מאמרי ראייה, בעמוד 507 או 502, שהייתי מביא אותו, אלמלא שיש לי הוראה שלא לקום באמצע השיעור. שם הרב דן, זה מתכתב עם איזה יהודי שהיה לו הבנה לא נכונה במאמר דעת אלוהים. מה זה מאמר דעת אלוהים? זה מאמר שמופיע בסוף ספר עקבי הצאן, המודפס אחד עם בדר העיקר, הנה עמוד 507. שם הרב מדבר באריכות על, על המושג של מה שנקרא ידיעת העצמות וידיעת האידיאלים. אהה. אז הרב שם דן ביחס בין העצמות האלוהית בהכרה לבין ההופעה האלוהית בהכרה, וזאת כדי להבין בדיוק מה הוא אומר אנחנו צריכים ללמוד קצת איזה עמוד כאן בעמוד 507 בממריריה, ואת זאת נשמור לפעם הבאה.